שלום, בוקר טוב, סליחה על האיחור. אנחנו מתחילים פרק א' בשער הבחינה, אחרי ההקדמה החשובה. פרק א' הוא פרק מאוד מאוד קצר, מקווה, כן, תודה רבה. מקווה מאוד שהדפים שצילנו פעם קודמת יהיו פה, ואז נוכל להיכנס לזה מעבר. מישהי זוכרת, דפים שצילמנו, פרק ראשון, משהו בקשר להתבוננות. תודה רבה. יש אולי למישהי בדפים שלה?
לא.
לא. את זה סיימנו. מה זה? את זה למדנו.
זה האחרון.
זה סיימנו. נכון? זה הדף האחרון. אבל אז הבאתי פה דף שצילמנו ולא חילקנו. זוכרות? אז אתם תחפשו לכם ואני בינתיים אתחיל. אני מקווה. להסתדר בלי הדף. אמר המחבר, מהות הבחינה היא להתבונן בסימני חוכמת הבורא בברואים ושערם לנפשך. אחרי שרבנו בחיי הגדיר מהי הבחינה, ובהקדמה כזאת ארוכה הוא הסביר מה הצורך שבה ולמה מהותי שהיא תהיה, אז רבנו בחיי מבקש, מהות הבחינה היא להתבונן בסימני חוכמת הבורא בברואים ושערם בנפשך, כפי כוח הכרת המבחין. תיקח את כל מה שאתה פוגש אצל הבורא, חוכמת הבורא בברואים, ותשאר אותם בנפשך כפי כוח הכרת המבחין. אם אתה בוגר של הפתיחה הזאת שנקראת חובת הלבבות, אז אתה מסוגל לעבוד עם החיים קצת אחרת. יש פה איזו הדרכה קצת פרקטית להסתכל על החיים אחרת. התבונן בסימני חוכמת הבורא בברואים ושערם בנפשך כפי כוח הכרת המבחין, כי החוכמה עם סימני הנחלקים בברואים היא ביסודה ועיקרה אחת. כשמש אשר אחת היא בעיקרה ובעצמה, ומתחלקות מראות ניצוציה בשמשות הנעשות מן הזכוכית הלבנה והשחורה והאדומה והירוקה, ומשתנה אורה כפי השתנו צבעי הזכוכית, כמים שמשקים מהם פרדה שמפרחים, שפרחיו שונים זה מזה במראה, שהם נראים עליהם במראים. אז קשה בעל פה. מנסה קצת להסביר בצורה רחבה מה רבנו בחיי מדבר פה. רבנו בחיי אומר שאם אתה מבין מה הערך של שער הבחינה, אז חייבת להיוולד בך תנועה מסוימת מדויקת ביחס לחיים. מה אתן אומרות? אם יש לך בחינה בחיים, אם אתה מבין את הערך של הבחינה בחיים, אז מה צריך להיוולד בתוך האדם? מה החשיבות הגדולה שתיוולד בו? מה ההשלכה הכי קריטית שכל מה שלמדנו החורף הזה? היכולת להסתכל, להתבונן, מה ההשלכה? מה אתם מציעות לאדם שרוצה לקחת את הדברים האלה ממקום רעיוני? אנחנו דיברנו על זה במקום הרעיוני של הדברים. דיברנו על זה שיש אלוקים בחיים שלנו, שאלוקים עשה שירו מלפניו, שהוא מופיע, שהוא מתגלה. אז מה ההשלכה הישירה של הדברים הללו? מה אתם מציעות לאדם שרוצה לקחת את זה לתוך החיים? עין טובה. הכוונה? מה ההגדרה של עין טובה? איך את מבינה? אז אחד זה לרתום את עצמו לעין טובה. שומע? עוד כיוונים, מחשבות? רבנו בחיים מדבר קצת אחרת, תראו, הוא מדבר על זה. זה ודאי שזה השלכה של עין טובה. אם נפרק מה זה עין טובה, אולי נגיע לזה, אבל התבונן בסימני חוכמת הבורא בברואים ושערם בנפשך, כפי כוח הכרת המבחין. מה רבנו בחיים מבקש? מתוך ההקדמה? אתם מזהות פה משהו במשפט הזה? נקרא אותו יותר לאט? מה זה אומר? מה לעשות? דברים גדולים נאמרים פה היום. מה זה אומר? מה הוראה? נקרא לכם שוב, התבונן בסימני החוכמת הבורא בברואים ושערם בנפש כפי כוח הכרת המבחין. לחפש, לדרוש אותו. נכון, זה נקרא להתבונן, התבוננות. מה זה, מה ההבדל בין לראות לבין להתבונן? מלראות. ראייה זה משהו שהוא שטחי יותר, והתבוננות זה לבפנים. זה קשור לעמוק הזה. כיוון שזה יותר עמוק, אז זה פחות טבעי. מה הוספת על התבוננות? מאמץ. התבוננות מלשון מה זה? איזה מילה?
בינה.
בינה, יש הבדל בין חוכמה לבין בינה. רבנו בחיי אומר, כי החוכמה עם סימניה נחלקים בברואים היא ביסודה ועיקרה אחת. יש הבדל בין חוכמה לבין בינה. ההבדל הזה מאוד מאוד מבלבל אותנו. הוא מאוד מאוד מתאה. חוכמה זה כל גילוי של דבר גדול שמופיע בחיים. העולם הזה יש בו המון 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 הופעות גדולות. יש בו המון דברים רציניים. וככל שהדברים יותר גדולים ויותר משמעותיים, אז אדם פוגש המון הופעות. אנחנו בחיים כל הזמן פוגשים הופעות. גם בחדר הזה יש המון 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 הופעה. יש פה המון צבעים ויש פה המון אלמנטים. נכון, יש פה ספריות ויש פה ספרים, יש פה שולחנות, יש פה אנשים, יש פה מנורות תלויות ככה בצורה מעניינת מהתקרה. יש פה הרבה דברים שתופסים אותך, שאתה רואה. יש הבדל בין מבט חזותי שרואה את מה שקיים לבין מבט מתבונן. מבט מתבונן עניינו שיש בו בינה. מה ההבדל בין חוכמה לבינה? חוכמה זה לראות את המציאות כמו שהיא. בינה, כמו שלמד רש"י, בינה זה להבין דבר מתוך דבר. זה להבין שיש משהו שנמצא מאחורי הדברים שאנחנו רואים. שיש היגיון שעומד מאחורי כל דבר שאנחנו פוגשים בחיים ומתגלה אלינו ונחשף כלפינו. למשל, יש סיבה מאוד ברורה למה המנורות הללו תלויות בצורה מוזרה כזאת. זה אמיתי. היכולת של מנורה להעיר היא תלויה במרחק של האדם ממנה. נכון? והורידו פה המשתמשים המון בספרים והמון קוראים. יש חשש שהמפגש עם ספרים הוא יפגע בעיניים. אז ככל שהאור יותר נמוך, אז אתה מבין שמאחורי דברים שנראים בצורה החזותית כאיזה תמונה, יש חשיבה, יש כיוון עמוק, יש עולם מהותי שמתפקד בצורה כזו או אחרת, כמעט בכל דבר. כמעט בכל דבר בחיים, גם בטבע. כל שכן בדברים האנושיים שלנו, מאחורי כל חוכמה עומד דעת מכוון. החוכמה שהיא מתנפצת על החיים שלנו, היא נראית בהוד כזה, אדיר, שהוא מלא 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 גוונים ומלא מלא שפע. ורבנו בחיי אומר, אל תתרשם מהגוונים. אל תתרשם מהוואו, של הוואו, מההופעה הגדולה, המורחבת. תהיה אדם עמוק. עמוק עמוק. עמוק זה הכוונה. תנסה להקשיב מה השדר שנמצא מאחורי ההופעות. לכל הופעה יש גילוי. ואם אדם עוסק רק בגילויים ולא מנסה להקשיב בשורש שמניע את ההופעה, אז הוא עלול להיות אדם שטחי. אדם שלא בוחן את החיים, זה אדם שהחיים מתגלים עליו בצורה מאוד 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 מרוחקת ומאוד מאוד 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 שטחית. וכשאדם מתרגל לבחינה, אז ממילא אחר כך תיוולד בעין טובה. אני חושב שעין טובה זה מאוד מאוד קשור לשער הזה ולפרק הזה. אבל שער הבחינה יוליד באדם עין טובה אחרי שהוא יבין שמאחורי כל דבר שקיים בחיים שלנו יש מחשבה. מאחורי כל פעולה של אדם יש מחשבה. יש כישרון בכל דבר ודבר. ושאדם בוחר לא להסתכל על העולם כמו עיתונאי. בצורה חזותית כזאת, אלא להבין שיש מהות מאחורי כל דבר, אז הוא מנסה לא לראות את החיים, אלא ללמוד את מה שהוא רואה. הוא מנסה לפגוש, להתבונן. להתבונן זה לזרוק בינה בתוך החיים שלנו. כשאדם זורק בינה, הכוונה הוא לא דוחף בינה לתוך החיים, אלא על ידי בינה, על ידי מבט עמוק, על ידי זה שהוא בוחן, כמו מבחן, הוא בוחן את מה שנמצא בחיים, אז הוא מגלה שהעולם שלנו הוא מלא בינה. הוא מלא 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 מחשבה. מה עושים עם הבינה הזאת? זה כבר אחריות של כל אחד ואחד. לאן אדם לוקח את הכישרונות שלו, מה הוא פועל, מה היצירות שלו? זה כבר כל אחד ואחד יחליט. אבל כמעט, כמעט על כל דבר בחיים יש מחשבה אלוקית, מדויקת. אנחנו לא תמיד נכנסים לפרטים האלה, כי זה לא תמיד מעניין אותנו במבט חזותי. אבל ככל שאדם מתרגל לראות את העולם הזה בצורה כזאת, אז הוא יותר יודע להיפגש עם שם השם. על הרב זיודה מלומד, מספרים על הרב זיודה, שהיה קשה לנהל איתו שיחה סתמית, שיחה זורמת כזאת. הוא היה עוצר אותך באמצע השיחה, ככה לאיזה נקודה, שתיים, ושואל על תובנות שאמרת, ושואל על ברורים שעשית, שפעלת, מה התכוונת, גם תלמידי הרב זיודה הם כאלה. הם לומדים את האדם שמדבר איתם דרך בחינת הדברים, דרך בחינת הלימודים, דרך ההתעסקות והמנגינות שאיתם אדם בוחר להתגלות בעולם הזה. אין דבר סתמי. כל דבר הוא מלמד. הרב בן היה מלמד שהנעליים שאיתם אדם עומד בעולם הזה, זה כוחות הדמיון שלו, זה המדמה שלו. זו סוגיה ארוכה מאוד מאוד במדמה. אבל הרב שם דרך הסוגיה הזאת מלמד, שכשאדם מופיע בחיים בצורה מסוימת, בצורה שיטתית, הדרך שבה הוא מופיע בחיים היא מאוד קריטית להבנת האישיות שלו והחיים שלו. יש צורות הליכה לאנשים. נכון? מרחוק, איך הוא הולך, מזהים אותו לפי צורת ההליכה שלו. זה תלוי מאוד מאוד בנפש שלו, ואיך שהוא רואה את החיים. אם אדם, שאנשים כאלה הולכים בנועל קרב, הראש ככה מכונס בין הכתפיים, גרופים כמוצים, הליכה כזאת, הולכים ללכת מכות. הם לא כל יום הולכים מכות, בסדר, הם לא כל שעה הולכים מכות, אבל קורה להם פעם ביומיים. הם בתוך איזה מאבק, בנפש הם בתוך מאבק, בתוך החיים הללו. התנועות הגוף שלנו, הדיבור שלנו, המילים שבהם אנחנו בוחרים להשתמש, לנוע, להתקדם. מאחורי הכל יש יד מכוון. מי מכוון את זה בחיים האישיים שלנו? זה אנחנו. בטבע, בעולם הרחב יותר, זה אלוקים. ושער הבחינה, אומר רבנו בחיי, שכנעתי אותך שיש טוב, דיברנו על כך שיש טוב בחיים, איך לא עוקרים אותו. מה זה לבחון? לבחון זה להיות אדם שמתבונן. להיות אדם כזה שצולל לתוך החיים ומבקש את ההיגיון שלהם. כן.
זה לא מסוכן כל הזמן, כאילו,
עכשיו
שאתה יודע מה
המסכונות
מאחורי הדברים.
אז יודע, בסדר? זה מאוד מסוכן מה שאתה אומרת, זה מאוד מאוד נכון. יודע זה כבר שאלה טובה. בפרק האחרון של שער הבחינה, רבנו בחיי יגדיר לכולנו שאנחנו לא יודעים כלום. ככה מסתיים שער הבחינה. כשאתה בוחן, אתה לא יודע, אתה לא נביא. הקדוש ברוך הוא לא דיבר לך באוזן ואתה יודע איפה הוא מופיע. כשאתה בוחן, אתה נהיה אדם מאמין, לא אדם יודע. אדם מאמין זה לא אדם שיש לו ודאות בחיים. לפעמים כשאדם נפגש בבית מדרש, הוא מחפש את אלוקים, מחפש את הוודאות. הוודאות הזאת היא, אדם מאמין יש לו המון המון ודאות, אבל היא לא מופיעה בתוך מילים, בתוך תובנות, הוא לא יודע לכתוב עליה ספרים. כשקורה איזה אירוע כזה, הוא מופיע בכל הוודאות שלו, בכל הכוח. הוא שם כדי להניע את החיים, הוא לא אדם חלש. הוא אדם מלא חיות ותנועה לשנות את החיים. אבל אמונה זה לא ודאות, זה לא הכוונה שאתה יודע. בוחן, הכוונה זה שאתה מתעסק, הכוונה שזה מעניין אותך. אמיתית זה מעניין אותך. אתה לא מוכן לקבל את העולם בצורה חזותית, אלא אתה מבין שיש ממדי עומק שנמצאים בתוכו. אם אדם לומד סוגיה, הוא לא פגש את הכיוון היחיד בסוגיה. בסדר? כשאדם יש לו חברות הטובה, חברות הטובה זה מישהו שלומד את הסוגיות האחרת לגמרי אומר שאתה לומד. למד את הכל סוגיה, אנחנו עכשיו סוגיית תוכן. למדת סוגיית תוכן, הראשון הזה אמר ככה, ככה, הבנת, חברות השכה הבינה אחרת, זה לא בגלל שהוא מטומטם או לא יודע. בגלל שהוא מביא את העולם שלו אל בית המדרש, הוא לומד דרכו. וחברות הזה אדם שזה זוג שיודע להקשיב מצד אחד, להקשות ולהתחדד זה מזה, ולהתקדם קדימה. לא מדובר פה על ידע, מדובר פה על בחינה. אם נדע את שם השם או לא, כמו שבחיים שלנו, אנחנו לא יודעים בדיוק לדעת את שם השם, שאדם אומר שמה ישראל. כל אחד פה שומר את שמה ישראל. זה שונה לגמרי מי שיושבת לידה. הציור האלוקי הוא שונה מכל אחד ואחד. וזה לא צריך להיות מתוך ידיעה ודאות, אלא מתוך חיפוש. מבינה את ההבדל בין ידיעה לבין חיפוש? זה מהותי. רבנו בכלל יחתום ככה את שער הבחינה. הוא לא מחזיר אותנו לנבואה, הנבואה לא חזרה. כשהקדוש ברוך הוא מדבר לך באוזן, אז אתה יודע מה האמת. מה שאתה מחפש אותו, אתה טועה, אתה מבקש. אבל יש בך איזו תנועה אמיתית של חיות שמבקשת אותו בתוך החיים. בעולם כזה, העולם מלא 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 חיים, מלא 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 חיוניות. שום דבר לא קורה סתם, לפעמים זה דברים שוליים שאנחנו לא כל כך חושבים עליהם, אבל הכל, הכל, הכל מסוגל להיות מלא. מלא סימפתיה, מלא מחשבה, שיש בו המון שלבים של מחשבות, אבל רבנו בחיים מלמד שהיסוד המרכזי של המחשבה, החוכמה היא נראית בהרבה גוונים. אבל היסוד המהותי של המחשבה זה הקשר בין אדם לבין אלוקים. ושאדם יודע לזהות את הקשר הזה, אז הקשר הזה הוא מעשיר אותו. הוא ממלא סימפתיה כלפיו. הוא יודע שהוא מעניין מישהו. אף פעם לא עצרתם למדוד, נכון? איזה גובה שולחנות. אבל כמעט כל השולחנות הם מאוד מאוד באותו גובה. נכון? למה? בגלל שנגרים יודעים בדיוק איך נוח לאדם לשבת. איפה הרגליים שלו צריכות להיות, איפה הידיים שלו צריכות להיות על השולחן. כשאדם קונה שולחן, הוא לא רק משלם כסף שיהיה לו שולחן. יש מישהו שעמד מאחורי התכנון הזה של השולחן. הוא בחר, נכון? איך להיראות, איך לבנות את הדבר בצורה כזאת, שהיא תתייחס אליך בצורה הכי הכי נוחה. אז נוחות זה משהו מטומטם, נכון? אבל זה משהו חשוב. אם אדם יושב במקום נוח בשביל ללמוד, בשביל להיפגש, אז הוא יכול יותר להרגיש בבית. חדוות השם עם עוזכם. הדברים הקטנים האלה הם עושים דברים גדולים. הם פועלים משהו. זה קטן. לא נראה לי כדאי לאדם לבנות את כל החיים שלו על נוחות. אולי ממש כדאי שלו. אבל סביב נוחות יש יחס. יש קשר. יש הבדל בין צורות הכוסות השונות שנמצאים בחיים, נכון? כוס ארוכה, יש כוסות כאלה. סוג של ספלים כאלה ראיתם בטוח, נכון? יש הבדל גדול בכל דבר ודבר, הוא לא כועס תמיד, זה לא איזה מישהו מעצב מבחוץ בחר לעשות ככה ועשה ככה. יש איזה מחשבה סביב כל דבר ודבר, שאדם מבין שהעולם שלנו הוא בנוי ממחשבות, הוא בנוי מתפיסות עולם. חלק מהתפיסות העולם הן חזותיות, חזותיות לגמרי. בסדר, למה בחרו את ה... משפט פה לכתוב על הקיר ולא משפט אחר, זה ודאי חלק מתפיסת עולם. איזה גוונים בחרו לתמונות הללו שמלוות פה את החדר הזה? זה ברור שכל ציור, כל אמנות, אמנות זה שיח, זה שפה שהיא הרבה מעבר למילים. המטרה שלה זה להיפגש עם מישהו, להשפיע עליו, לתת לו מפגש עם העולם הנוסף. אנחנו, העולם שלנו הוא עולם מלא מגע, הוא מלא השפעה. אז יש גם מה להיזהר מזה, לא עם כל דבר אתה רוצה להיפגש, כי כל דבר משפיע עליך. אבל לפני הזהירות, רבנו בחיי ידבר על הזהירות. בסוף חובת הלבבות, בסוף השער הזה, השיעור האחרון שלנו פה השנה, אני אנסה גם לגעת בזה כדי למתן. אבל החידוש של חובת הלבבות זה לא להיזהר. החידוש של חובת הלבבות זה ללמוד, זה להשקיע, זה לברר, זה להבין מה נמצא בחיים שלנו. זה נקרא להתבונן. יש בחסידות, בכל מיני מקומות, מושג שנקרא התבוננות. התבוננות זה מגיע עם התבודדות ביחד. אז אני לא חסיד, לא זכיתי. אולי חולם עדיין, אבל לא זכיתי. אבל מאיפה שכתוב במקומות הללו, איפה שהחסידות מופיעה במקומות הללו, מה שאדם קורא לעצמו בהתבודדות, בהתבוננות, זה דבר כזה שהוא תופס איזה פלח מסוים מהעולם, ועסוק בו. עסוק בו כרגע. וזה מחנך את עצמו להבין, הדבר הזה, זה מחנך את עצמו, את האדם, להבין שיש עומקים הרבה מעבר למה שאנחנו רואים בצורה החזותית. ככה המדע עובד, בכל מקום. המדע היום אחד הסיק, שאם נסתכל לעומק, 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 הדבר הזה שנקרא מוצק הוא בנוי מהרבה הרבה הרבה חתיכות קטנות, מהרבה הרבה פרטים קטנים. כשהמדע התחיל להסיק את הדברים האלה, המדע הרציונלי צחק עליו. המדע שלנו הוא מדע אחר, הוא מדע אמפירי, הוא מדע ניסיוני, הוא מדע שמה שמנהל אותו זה המדמה. הגיע איזה אחד עם ג'וק, אמר שכל דבר מוצק זה המון פרטים שקשורים ביחד, זה קשרים כימיים. המדע הרציונלי צחק על זה, אמר מה, אתה לא רואה מוצק, על מה אתה מדבר? אבל המדע האמפירי לקח את זה לתוך המעבדות, יצר כל מיני כלים שמסתכלים לעומק, לעומק, לעומק של הדבר, וגילה קשרים חדשים. באמת בכל מוצק יש המון 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 תאים, שאגודים ביחד, חלקיקים שאגודים ביחד שיוצרים דבר מוצק. ההבדל בין מוצק לבין נוזל זה המרחק בין החלקיקים הללו. לגז זה בכלל הרבה יותר מרוחק, עד כדי כך שהעין לא מסוגלת לזהות את זה. זה מדע עמוק, זה דעת. דעת זה יכולת להתחבר למחשבות אינסופיות שנמצאות בתוך החיים, במדע, בטבע, בעולם, אבל גם בחברה וגם במפגש שלנו עם החיים. כשאדם עושה משהו מסוים, הוא לא עושה אותו סתם. ועם מה אתה נפגש עם האדם? כן. בוודאי.
מה אובר. שאדם כבר מתבונן על זה באיזשהו מקום קצת יכול להתנתק מהחיים, כאילו, ואז אם אדם מרגיש התבוננות, היא לא יוצרת אצלו חיים, אז כאילו מה... אז מה התבוננות הנכונה?
לא כתוב פה מה רמת ההתבוננות שלך צריכה להיות. כל אחד צריך להתבונן. כמה? זה אישי מאוד מאוד, את צודקת. עלולה ההתבוננות להוביל אדם לעצבנות. הוא רואה דברים, הדייקנות, הדייקנות, למה הוא עשה ככה, עומד לו משהו מאחורי הראש, הוא עלול להיכנס לאיזה מקום כזה שמשייך מורכבות לדברים הללו. אבל אם אדם בוחן מתוך אמון, אז הוא לא מחפש את הרע, לא מחפש את המורכבות. לכל אחד יש גליצ'ים בחיים, כל אחד טועה מדי פעם. אסור לטעות, אסור לטעות במיוחד שזה פוגע באחרים. אדם סור, אבל לפעמים שאדם טועה, אז הוא טועה. מה האישיות של האדם? הטעויות שלו? הטעויות שלו, המקומות הנמוכים שבהם הוא חייב להתעסק לפעמים בחיים ומגיע אליהם בעל כוחו. בכל מבנה טוב שצריך לחיות יש גם שירותים. מה המרכז של האדם? המקומות האלה שבהם הוא מצניע, הוא מסתיר, מקומות נמוכים שבהם הוא לא רוצה אף אחד, או המקום הרחב, הדעת, השמחה, התנועה לחיים, הדיבור על הגודל ועל הטוב שבו. מפחיד להתבונן. זה מה שעולה פה. החששות שלכם חששות טובות. הם באמת, זה מסוכן, בגלל שאדם לוקח את החיים ממקום כזה שהוא הנרציוני, זורם, אז הוא נהיה אדם הרבה יותר קליל, הרבה יותר, תזרום, תזרום, תזרום. יש לפעמים אנשים עם כאבי נפש מאוד גדולים, הכאבים שלהם נובעים מתוך זה שהם באמת רוצים לבדוק, לחיות החיים בצורה גדולה. כמעט כל אדם שרוצה לחיות החיים בצורה גדולה, הוא עובר איזה מורכבות ככה בינו לבין עצמו, לא צריך לחפש אותה, היא מגיעה לבד. אבל שברון הלב הזה הוא דבר בריא. כשאדם מרגיש שיש לו ציפייה מהחיים, לחיות החיים האלה בגודל, אז זה בסדר שהוא יבחן את זה קצת בצורה שתעיב לו על הזרימה החיים הפשוטה. למה? בגלל שאדם זורם בחיים, אז כל זרימה, מים זורמים ממקום גבוה לנמוך, זה חוק בטבע. כשאדם זורם, זורם, לא נורא, נעשה ככה, לא נורא, נעשה ככה, נזרום, 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 אז הוא מגיע למקום נמוך. החיים שלנו לא בנויים מתוך זרימה, החיים שלנו בנויים מתוך מחשבה. מתוך התבוננות. יש הבדל גדול בין נער לבין אדם בוגר. אחד הדברים זה שנער הוא לא חושב מספיק. ואדם בוגר הוא משתמש בשכל שלו. שזה בוגר עכשיו בישיבה, הגיע לגיל 30. אז יש אירועי גיל 30, שולחים לך, תשלח הודעה, תגיד. היינו קשורים מאוד. ושלחתי לו ככה הודעה. יש לי הודעה מוכנה לכל הגיל 30 עכשיו, זה כל שכבת הגיל. עשיתי כמה מילים אישיות. אז הוא מתקשר לאחרי יומיים, אומר לי, אתה יודע, זה לא כזה ברכה, הוא שופר כזה, בן אדם ממש ממש מלא חיות, סברים גדולים לעם ישראל, גם כשמו נמצא פה, מלא פצצת אנרגיה, אמר לי, זה לא כזה גדול, אמרתי לו, מה קרה? מה נשברת? אמר לי, הייתי בזוויתן, לכבוד היום הולדת, זה היה בקיץ האחרון. יש לו איזה פינה ככה, 150 שלו, מאז שהוא מכיר את עצמו, נראה לי, זה אצלו איזה מכיתביו בערך, הוא מהפינה הזאת קופץ למים. ככה, הכל טוב, בגיל 30 יש לו 4 ילדים. אז הוא הגיע לפינה הזאת באיזה טיול רווקות של החבר'ה שלו, רווקות, טיול גיל 30, לעמוד שם על הפינה באותו מקום, מסתכל למטה, והוא מבין שהוא לא מסוגל לקפוץ כבר. הוא רואה את אשתו, רואה את הילדים שלו, רואה את העבודה שלו, רואה את הכיסא גלגלים, כל מיני דברים צפו לו שמה. אז הוא אומר, התביישתי כל כך, ירדתי למטה, השבועיים ואחרי הטיול, אני שבור, אני שבור. איפה חדוות הנאורים, איפה החיוניות, איך אני לא יודע לקפוץ 20 מטר, כל החיים עשיתי את זה, אני מת. יכול להיות שאתה מת, יכול להיות. אבל בין 30 בכוח, נתן העונה שאתה ממש לא מת בשלב הזה. משהו בך חי. זה שאדם מתבונן, את צודקת, שאדם מתבונן, משהו בחיים שלו קצת ייצר. הוא יהיה אדם קצת יותר זהיר. זה נכון. אבל זהיר, זהיר, הרמח"ל מלמד שזהיר זה מלשון זוהר. שאדם זהיר הוא לא בגלל שהחיים תוקעים אותו, עוצרים אותו, בגלל שהוא מעוקב, בגלל שהוא לא יכול לפרוח, הוא לא יכול להתקדם. זהיר זה אדם שיש בו זוהר גדול, יש בו אור אדיר. ולכן הוא מחפש, הוא מאמין שבעולם הזה יש זוהר, הוא מחפש את הזוהר הזה. בוא נה אדם שבזוויתן מוכן לקפוץ 25 מטר עם 4 ילדים, הוא בהחלט מטומטם. הוא ממש לא חדוות נאורים, הוא אדם חסר אחריות. בגיל 15, שיש כל כך הרבה מעט על הראש, וכל כך הרבה צורך להופיע, ללכת עד הקצה, להופיע חיים, ככה, עד הקצה. ואז יאללה, תקפוץ מאיפה שאתה רוצה. אבל משהו בשכל שלך יתבשל, אמיתי, לא אכפת לי, מישהו ממשיך לקפוץ בגיל 30, שבושם לו. זה לא טוב או רע, זה לא הנקודה. אבל ודאי שכשאדם בגיל כזה מתלבט על הרגעי הקצה שהוא עושה, אתה כבר לא נער. כן. והבינה בחיים שלך היא הרבה יותר גדולה. ולכן אתה צריך באמת לבחון את החיים בצורה הרבה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר משמעותית. ככל שאנחנו מתבגרים, מה שמתחדד אצלנו זה היכולת להתבונן. וכל שאדם יותר מתבונן, הפוך קורה לו. הוא יכול להיפתח למקומות הרבה יותר רחבים. ממש לא מטריד אותו אם מישהו נראה רע. כשאנחנו ילדים, אם מישהו נראה רע ומשהו לא טוב, אז משפיע עלינו. נכון? אם הוא לא לבוש חצי כוח, וכל שכן, אם הוא לא נקי מספיק, במיוחד בעולם כמו שלנו. וזה באמת מבטא משהו. ילדים דוחים את זה, ילדים. אין להם מסכות, הם לא יודעים להתבונן. ילד רוצה לבוא אל ילד הביתה, הוא אומר, אני לא רוצה שהוא יבוא. למה? הוא מעצבן, הוא ממש מכניס. יש דברים יותר גורים. למה אתה רוצה? הוא מסריח. באמת הוא מסריח. ילד בכיתה, בגיל 5, אין לו פילטרים. אין בינה, אין דעת. הוא לא יכול, אני לא יכול להיפגש איתו. אתמול הלכנו לאיזה אשת מקצוע עבור אחד הילדים. אז נכנסנו לאיזה קליניקה שהיה אמורה להיות לקבל אנשים, וקושי מצאנו 3 כיסאות לשבת. הכל היה רמות על הרמות על הרמות, ככה מבולגן, בוא נעשת מקצוע רצינית. מה ששמענו שם היה חבל על הזמן. אבל איך אשתי אמרה, יהיה לי קשה מאוד לבוא פעם שנייה. זה באמת קשה, אתה עושה בתוך איזה בלגן כזה, מטורף. היה לנו דיון אם חוזרים פעם שנייה או לא. שמעתי שם בתובנות, תובנות היו מאוד מאוד יפות. מישהי חכמה, מישהי רצינית. הסבל של החיים הוא משחק לנו, הוא באמת אמיתי. מי שמוכן להכניס אנשים למקום כזה, זה גם קצת בוז, זה גם קצת ניתוק מהמציאות. אתה יכול לדבר דברים מאוד מאוד גדולים, אתה לא יודע לסדר את השולחן. לא שמעת שמישהו צריך להגיע, קבענו פגישה לפני שבועיים. לא שמעת שמישהו צריך להגיע, תרים קצת את הדברים בכניסה לחדר. העולם שלנו הוא מלא 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 רבדים של הקשבה ושל בחינה. ושכל שאדם יותר מתבגר, הוא יותר גדל, אז הבחינה שלו היא מבקשת להחזיק את המציאות בצורה רחבה, גם את הצדדים החיצוניים. זה בהחלט אומר הרבה לאיש מקצוע שהוא מקבל ככה קליינטים. זה בהחלט, אשתי צודקת, אני ממש חושב שהיא צודקת. מצד אחד, מצד שני, זה מאפשר לך גם להקשיב למקומות עמוקים יותר. ושאר הבחינה, אומר רבנו בחיי, הדבר הראשון, אם אתה רוצה לבחון, אל תסתכל על דברים בצורה חזותית. תעמיק, תעמיק. יש איזה משל כזה שהוא מקביל לישיבה. סיפרתי לכם אותו בטוח. שהבת שלי הייתה בכיתה א', הבחורה שלנו, הגענו למצפה התת-ימי באילת. אז יש שם איזה חדר כזה, פחות אז בזמנו היה, יש שם רצפה זכוכית. זה בנוי לתוך הים, וזו רצפה זכוכית מאוד מיוחדת, אתה רואה למטה למטה, לעומק, את כל ה... אז אנחנו התכוננו לקראת זה, אז אתה נכנס, מסתכל, מתפעם, והיא קטנטונת הייתה בת 6-7, היא רצה לבפנים, הסתכלה על כל המסביב, ואז שהיא הסתכלה על הרצפה, היא רצה את העומק, זה אחד כזה, אתה רואה הכל למטה, פתאום תחילה לצרוח שם, מפחיד אותה, לא שקוף, אתה חי בתוך חומקים כאלה, זה באמת מפחיד, להתבונן זה מפחיד. אם אתה מבין שבעולם שלנו אין רק עולם חזותי, אם אתה עובר מעולם חזותי לעולם עמוק, אז זה יגלה לו כל מיני דברים שהוא לא ידע. לפעמים בכניסה לבית מדרש יש המון פחד. כי אתה עובר מעולם שאיכשהו נגלה לך לעיניים, לעולם מחשבתי שמחפש מעבר. דרישת אלוקים מבחינה כל הזמן. כשאדם מתפלל, הוא מאמין שיש כוח עליון שמניע את החיים שלו. הוא יודע שהצד הזה, של הכוח הזה, הוא מניע, הוא מברך, הוא יוצר דברים גדולים בחיים שלך. ולכן זה בהחלט עושה את החיים קצת יותר מורכבים, אבל אדם מבוגר, הוא יודע שיש מורכבות בחיים. אבל המטרה של הבחינה זה לא לראות את החולשות שבחיים, זה לראות את היופי שנמצא בהם, לראות את החוכמה שמתגלה בהכל. ובכל אחד ואחד יש חוכמה, יש מחשבה. ושאר הבחינה הוא לא תופס את האדם בפינות, אלא הוא יוצר תבונה, הוא עוצר את החיים מהשטף האינסופי שבהם, ומנסה להקשיב מה בתוך השטף הזה נמצא. מה עומד מאחורי כל דבר. ובעל התניא, חוכמה היא לא כמו רש"י. רש"י מסביר שחוכמה זה שכל, בינה זה להבין דבר מתוך דבר, להתבונן על הדברים ולהבין מה שנמצא מעבר. בעל התניא מסביר שחוכמה זה כוח מה. מה נמצא בבכוח, מה נמצא בתוך החיים. כשאדם יודע להתבונן בצורה עמוקה, אז הוא לא מתרגש מהדברים שאין כלפי חוץ. הוא מחזיק בשורש, הוא מחזיק בחיים, במה שנמצא בפנים. אז כשהוא מסתכל על החיים, הוא לא רואה רק את המורכבות שלהם, הוא רואה את הברכה שבהם. בבלבד של אדם מתבונן, אדם כעסן זה לא רק אדם שלא יהיו לו חברים, ואיך הוא יסתדר, ומה יהיה עליו. למרות שכל אלה חששות מאוד מאוד גדולים, הם אמיתיים. אדם כעסן זה אדם אכפתי, זה אדם שיש בו אש, שהוא רוצה להניע את החיים במקום מסוים, שהחיים בורחים לו מהידיים, כואב לו. הוא טיפשון, הוא צעיר, יכול להיות בן 50 וצעיר, והוא מנהיג את החיים בצורה של כעס. הוא חושב שמישהו מתרגש מזה שהוא כועס. בסדר, אז כעסת, מה עזרת לחיים? עשית על עצמך בושה. תנהל את החיים, תפסיק לחוס. אבל כשאדם כעסן ביסוד, זה אדם אכפתי, זה אדם שקריטי לו מאוד 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 להניע את החיים. אדם מסודר, זה אדם שיש לו דרך בחיים, הוא יודע להניע את החיים למקום מסוים. כשאדם בוחן, אז הוא יכול לראות את הגודל שנמצא בכל דבר ודבר, אם זה מהשולחן והגודל שלו, אם זה בכוסות ובגדלים השונים, אם זה בחברה, אם זה במשפחה, אם זה בבית, אם זה בצבא, במדינה, בלאום. זקוקים מאוד גדולים אנו לאנשי בחינה היום, בימים הללו, ימים מאוד קשים, ימים של כותביות, של מאבק, של מלחמה. מה קורה כאן? אנחנו בתהליך של נסיגה, אנחנו בתהליך של צמיחה. איך אתה יכול לתת כתף בתוך הנסיגה הזאת? אתה יכול לצמוח, אתה יכול להיזהר. יש היום המון המון יוזמות לשיח. אם השיח הוא ייצור פשרנות, אם השיח הוא ייצור איזה ממד כזה שבו כל העולם יתגמד לתוך ויתורים, אם הרפורמה נגיד תיגנז, זה טוב, זה לא טוב, איפה אתה נותן כתף? השיח הוא מרומה, הוא מגדל, השיח הוא יוצר מורכבות, השיח הוא למען השיח, שיהיו פערים. כל הדברים הללו הם נובעים מתוך בחינה, מתוך זה שהאדם לא מוכן לזהות את החיים בצורה קטנה. שאלות? כן. החוכמה אצלו זה כבר בינה. זאת אומרת, אדם חכם זה אדם שיודע לזהות את מה שתמום ולא את מה שמתגלה. זה רמות במושג, בחסידות זה מאוד ככה. חסידות הצד הזה של התבוננות זה כזה, אבל זה לא רק חסידות. בדף, שלא הבאתי כנראה, יש שם שיחות, יש שם פסקאות מאורות הקודש. הרב גם מבקש התבוננות. הרב גם מבקש שהעולם הרץ והאנרציוני כזה יעצר אצלנו וננסה להבין מה נמצא מאחוריו, מה המחשבה שנמצאת מאחוריו. וככה מצמיחים דברים, מהפנים לחוץ. בסדר? נמשיך בזה. יש לנו עוד שיעור? יש עוד שיעור. בעזרת השם. בוקר טוב.